ויקחו בני אהרון, נדב ואביהו איש מחתתו, ויתנו בהם אש, וישימו עליה קטורת, ויקריבו לפני השם אש זרה אשר לא ציווה אותם. ותצא אש מלפני השם, ותאכל אותם, וימותו לפני השם. ויאמר משה לאהרון, הוא אשר דיבר השם לאמור, בקרובי הקדש, ועל פני כל העם מכבד, וידום אהרון. ביום חנוכת המשכן, בראש חודש ניסן, אחר שבעת ימי המילואים, יורדת שכינה, וביחד עם זה הטרגדיה הנוראה, נדב ואביהו ובני אהרון מתים לפני כל הציבור בהקריבה המזרה. משה רבינו מבקש לנחם את אחיו, הוא אומר לו בקטע השני, מסביר רש"י, הוא אשר דיבר השם, כאן דיבר ונועדתי שמה לבני ישראל ונקדש בכבודי, אל תקריא בכבודי אלא במכובדי, מכובדי. אמר לו משה לאהרון, אהרון אחי, יודע הייתי שהתקדש הבית במיודעיו של מקום, והייתי סבור אובי או בך. עכשיו, רואה אני שהם גדולים ממני וממך. כשרבינו אומר, לאהרון הבנתי, כך בורא עולם אמר לי, שבשעה שהוא יתגלה אלינו במשכן, שמו יתגדל, יתקדש, על ידי אנשים שהוא מאוד מאוד מכבד אותם. הבנתי, מי זה יכול להיות? או אתה או אני? והנה עכשיו אני מבין שהבנים שלך, נדב ואביהו, יותר גדולים מאיתנו. זה הנחמה שהוא אמר לו. כך אומר גם אבן עזרא בקטע השלישי, רבי אברהם גם כן אמר, הוא אשר דיבר השם לאמור כבר, אמר לי השם, שירא קדושתו בקרובים אליו, כתאם רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה. אומר על זה הרמב"ן בקטע השלישי, ולדעתי בדרך הפשט אין צורך לכל זה, כי דבר השם גזרותיו ומחשבותיו ועניין דרכיו והדיבור יאמר בכל אלה, דיברתי אני עם ליבי, חשבתי מחשבה זו. זאת אומרת, אומר הרמב"ן, קשה לי על דרך הפשט להסביר שזה אמר הקדוש ברוך הוא למשה, כמו שכותב רש"י באבן עזרא, כי בפסוק רק כתוב ונועדתי שמה לבני ישראל ונקדש בכבודי, כבודי יתקדש. איך? בורא עולם לא אמר. לכן אומר הרמב"ן, לא שהקדוש ברוך הוא אמר למשה שכך יהיה, אלא משה הבין את דבר השם בצורה הזאת. זאת הייתה ההבנה של משה רבינו, ששם השם מתקדש על ידי האנשים הכי מכובדים, והוא חשב או אהרון או הוא עצמו, והנה עכשיו הוא רואה שזה לא הוא ולא אהרון. ומה התגובה של אהרון כשהוא שומע את זה? וידום אהרון. אומר לנו הרמב"ן בשתי השורות האחרונות בקטע השלישי, וידום אהרון, שהיה בוכה בקול והיה שתק. למה הוא שתק? נחה ושתק. כי אם אהרון היה בוכה יותר מדי, הציבור יכול היה לחשוב שמה שקרה לבניו זה בגלל חטא שהוא עשה. אז לכן הוא בכה ושתק. כך הציבור מבין, הבכי על האובדן הנורא שקרה לו, נדב ואביהו מתו לפניו, והשתיקה שבאה אחרי זה להראות שזה לא בגללו. אבל הקושי הגדול הוא, וכך שואל החידה בקטע הרביעי, היה צריך להיות כתוב וישתוק אהרון. מה כתוב וידום? לא אמר וישתוק, ושתיקה אינו מורה אלא שתיקה מדיבור או מבכי והנחה. כתוב וידום, והדממה מורה גם על, כדי לעשות קו, שקט הלב ומרגוע הנפש הפנימית. ולא שתק לבד, אלא וידום, וצידק עליו את הדין. אומר פה אחידה דבר מאוד 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 קשה להבנה. מה זאת אומרת וידום אהרון? זה לא שהוא שתק, אלא בתוך תוכו הוא הרגיש מרגוע, הוא הרגיש רגוע, שלב, וזה קשה מאוד. אני מבין שהוא לא בוכה כלפי חוץ, אבל בתוך תוכו, איך אהרון הכהן יכול להרגיש רגוע? איך הוא יכול להרגיש שלב? איך? אלה בניו שמתו לפניו, הוא אבא שלהם. אז מה הכוונה? כתוב בידום אהרון, לא רק שהוא בכה ושתק, אבל עדיין המשיך להצטער מאוד מאוד בתוך תוכו ובכה בתוך ליבו? לא! הוא הרגיש לגמרי רגוע. איך קורה דבר כזה? אין לו רגש? זה הבנים שלו. השאלתנו הראשונה היא, מהו ההסבר בדברי חז"ל למילים וידום אהרון, שהאהרון הרגיש רגוע, שלם לגמרי? מהו ההסבר לזה? שאלה נוספת. בורא עולם רואה שהאהרון בדממה וידום אהרון, נאמר בקטע הראשון פסוק ח' וט', וידבר השם אל אהרון לאמור יין ושחר על תש, אתה ובניך איתך בבואכם אל אוהל מועד ולא תמותו, חוקת עולם לדורותיכם. אומר על זה רש"י בקטע השני, שתי השורות האחרונות, וידום אהרון קיבל שכר על שתיקתו. מה שכר קיבל? שנתייחד עמו הדיבור, שנאמרה לו לבדו פרשת שטויי יין. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נתן שכר לאהרון על השתיקה שלו, שהוא מדבר רק איתו. רק איתו. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? אל תשתו יין. שאתם באים למקדש לעבוד, לא אתה ולא בניך ולא הכהנים. וכך כותב החזקוני בקטע החמישי, על תשת אף על פי שנותנים יין ושחר לשאר אבלים, בכתיב תנו שחר לעובד ויין למרי נפש, אבל אתה ובניך אל תשת, כי אין להם לנהוג דין אבלות, ועוד שאתם אסורים בו ויש בו חיוב מיטה ואת בואכם אל אוהל מועד, כי הם דרך שיכור לעבוד. וגם זה מאוד מאוד קשה. אם הקדוש ברוך הוא רוצה לחזק את אהרון הכהן אחרי ששני בניו מתו, הוא היה צריך להגיד לאהרון איזה פרשה של חיזוק, מילה טובה. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? ובאהרון, תיזהר, אם אתה ובניך ישתו יין כשבאים למקדש, אז מה יקרה? גם אתם תמותו, גם הם ימותו, מסכן, שתם עליו מתו. עכשיו אומר לו הקדוש ברוך הוא פרשה לאהרון לבד כדי לחזק אותו, ומה בעצם הוא אומר לו? תיזהר, תגיד לילדים שלך אסור לשתות יין כשעובדים במקדש, כי מי ששתה גם הוא ימות. איזה חיזוק זה לאהרון הכהן? שאלתנו השנייה היא, מדוע דווקא הפרשה של איסור שתיית יין נאמרה לאהרון הכהן לאחר מות בניו כחיזוק? איזה חיזוק יש בפרשה הזאת? זה מפחיד יותר? לכאורה אין בו שום חיזוק. אז למה התכוון בורא עולם? חז"ל שמפרשים את הדברים, שבורא עולם נתן חיזוק לאהרון בפרשה הזאת. זוהי שאלה שנייה. שאלה שלישית ואחרונה, תמיד מאוד מעניינת, באותה פרשה שברו העולם אומר לאהרון בקטע הראשון, פסוק י' כתוב, ולהבדיל בין הקודש ובין החול, ובין הטמא ובין הטהור. זאת אומרת, אותו יין שעשו לשתות מבואה מן הקודש, אבל עם היין הזה עושים עוד משהו, לא בקודש, בבית. מה עושים איתו? הבדלה במוצאי שבת. כך אומר בעל הטורים, פה המקור להבדלה ולהבדיל בין הקודש ובין החול, המבדיל בין קודש לחול. שאלתנו השלישית והאחרונה, מדוע ההבדלה במוצאי שבת נלמדת בדווקא מהפרשה שבורא עולם אומר לאהרון הכהן אחר מות שני בניו נדב ואביהו? מדוע דין הבדלה נרמז דווקא בפרשה הזאת, פרשת שטויי יין, פרשת איסור יין במקדש, אבל יין כן בהבדלה? למה זה נאמר דווקא פה בפרשה הזאת? אלה הם השאלות שבהם אנחנו מבקשים לעסוק, ובסייעתא דשמיא נראה פה באמת דבר פלאי 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 פלאים שיורד אלינו היום יום כדברי חיזוק נפלאים שיוצאים מדברי התורה. לעומק מחשבתי גדול שיש כאן, שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה, חז"ל מבקשים ללמד אותנו לאחר מות בני אהרון הכהן נדב ואביהו, נאמר וידום אהרון. וידום זה לא שתיקה אלא מרגוע של הנפש. איך אפשר להסביר שלאהרון היה מרגוע בנפש כשבנה מתים? שאלה נוספת, בורא העולם מחזק את אהרון, הוא מדבר אליו בנפרד, נותן לו פרשה נפרדת. מה אבא נאמר בפרשה? פסור לך ולבניך לשתות יין במקדש כי אז תמותו. איזה חיזוק יש בזה? היה ראוי לומר פרשה אחרת, לא שוב פעם כשהוא ייכנס לפחד אולי גם בנה ונותרים גם הם ימותו חס וחליל. למה דווקא זה נאמר כחיזוק לאהרון? זה דבר שלישי, רואים ונאמר לו להבדיל מקודש ובנחול, חז"ל לומדים רמז מפה להבדלה במוצאי שבת, שזה מבדיל בקודש לחול. מדוע ההבדלה במוצאי שבת נלמדת דווקא מהפרשה שאומר הקדוש ברוך הוא לאהרון לאחר מות שני בניו? אלה הם השאלות. כדי לענות על השאלות האלו אנחנו נפתח בצורה הבאה. השאלות האלה מובילות אותנו לסוגיה מאוד מעניינת, סוגיית השתיקה. שתיקה. אנחנו מכירים שני סוגים של שתיקה. סוג אחד, שתיקה מפחד. אדם עובד במקום מסוים והבוס, האדון, צועק עליו שלא עשה כך, לא עשה כך, צועק. מה יעשה אותו עובד? ישתוק. אם הוא יתחיל לענות לו, תפטר אותו. שתיקה מפחד. כן צודק, לא צודק, הוא לא אומר לו כלום. סוג אחרי ששתיקה, שתיקה כהודעה. באים לפלוני, אומרים לו, אתה חייב לראובן סכום כסף. הוא יכול להגיד כן, הוא יכול להגיד לא, הוא יכול גם מה? לשתוק. אם הוא שותק, השתיקה מתפרשת כהודעה. שתיקה כהודעה. בא רבי עקיבא ומלמד אותנו שיש עוד סוג של שתיקה. נאמר במשנה באבות בקטע השישי, רבי עקיבא אומר, פסוק בחילות ראש, מגרים לערווה, מסורת, סייג לתורה, מעשרות, סייג לעושר, נדרים, סייג לפרישות, שתיקה, סייג לחוכמה. אבל זה לא כתוב כך, כתוב אחרת, כתוב סייג לחוכמה, שתיקה. למה זה לא כתוב כמו שכתוב סייג נדרים, סייג לפרישות, מעשרות, סייג לעושר, מסורת, סייג לתורה, שכתוב שתיקה, סייג לחוכמה? רבי עקיבא בא לומר כך, כשאדם מחובר למסורת אז הוא יהיה מחובר גם לתורה בדרך כלל. כשאדם נותן מעשר הוא יזכה לאושר, לא בטוח ב-100%, יש סיכוי טוב מאוד, סיכוי טוב. כשאדם נודר נדר יכול להיות שזה יגרום לו לפרישות, לעלייה רוחנית מסוימת, אבל לא בטוח. דבר אחד בטוח במשנה הזאת, סייג לחוכמה, שתיקה. סייג לחוכמה, שתיקה. זה בטוח. איך תמיד היה אמר לנו רבינו הגדול רב סמזן מנאיוב עוזר צדיק לברכה, אף פעם לא הצטערתי על מה שלא אמרתי. ו ועוד היה אומר לנו, בבחינת, הוא היה אומר, נאמר בגמרא ביומא, שלוש מילים, שהמפרשים מנסים להבין מה החיבור של המילים האלה. חמרה, ריחה, פיקחה. חמרה זה יין, ריחה זה בסמים, פיקחה זה פיקח, קלבר, חכם. מה זה קשור אחד לשני? הוא היה אומר, אבינו הגדול, חמרה, כשיין יהיה יין משובח, איפה צריך לשים אותו? בחבית כמובן, במקום שקט, במרתף, ושם בשקט, לאט לאט, הוא נהיה יין משובח יותר ויותר. זאת אומרת, היין מסמל את השתיקה, הוא נהיה יין טוב, כהן במקום שקט. ריח זה בסמים, אנחנו אומרים בפרשת הקטורת, והכל יפה לבסמים, הכל שאדם משמיע הכל, אז הריח של הבסמים מתפשט יותר למקומות רחוקים יותר. אז הבסמים מסמלים את הדיבור, את הכל. חמרה וריחה, מי שיודע לשתוק מתי שצריך ולדבר מתי שצריך, פיקחה, הוא פיקח, הוא קלבר, הוא חכם. חמרה וריחה פיקחה. רבי עקיבא מלמד אותנו, יש עוד סוג של שתיקה. מהו אותו סוג שרבי עקיבא מלמד אותנו? נאמר בגמרא במנחות, בדף כ"ט, בקטע השני, כשרבינו עומד לרדת עם התורה לעם ישראל, אומר לו בורא עולם, חכה, למה לחכות? אני קושר קשרים לאותיות, קרב, קטרים לאותיות. נאמר במנחות, אמר רבי יהודה אמר רב, בשעה שאלה משה למרום, נצא לו הקדוש ברוך הוא שיושב וקושר כתרים לאותיות. אמר לפניו, ריבונו של עולם, מי מעכב עליך, למה אתה קושר כתרים לאותיות? אמר לו, אדם אחד, יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות, ועקיבא בן יוסף שמו, שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תינים תינים של הלכות. אמר לפניו, ריבונו של עולם, הראו לי, תראה לי מי זה. אמר לו, חזור לאחוריך, הלך וישב בסוף שמונה שורות, ולא היה יודע מה אומרים, הוא לא הבין כלום מה רבי עקיבא מלמד, מה התלמידים שואלים, תשש כוחו, הוא פחד, אולי זוהי תורה חדשה, וכל מה שהוא נסר את נפשו על התורה ועל עם ישראל, לא נשאר מזה כלום חס וחלילה. כיוון שהגיע לדבר אחד, רבי עקיבא הגיע לדבר אחד, אמרו לו תלמידיו, רבי, מניין לך? אמר להם, הלכה למשה מסיני, מתיישבה דעתו. חזר ובא לפני הקדוש ברוך הוא, אמר לפניו, ריבונו של עולם, זאת אומרת, התיישבה דעתו, הכוונה היא שהוא הבין שגם מה שהוא לא מבין זה לא תורה חדשה, אלא כל דור יש את השאלות שלו, כל דור יש את הדברים החדשים שלו, אבל הכל מחובר בעצם למה? למקור. הכל מחובר לרות, הכל מחובר לנקודת המקור שזה התורה. מה לפניו, ריבונו של עולם, יש לך אדם כזה ואתה נותן תורה על ידי? אמר לו, שתוק, כך עלה במחשבה לפניי. אמר לפניו, ריבונו של עולם, הראתה לי תורתו, הרי נסחרו. אמר לו, חזור לאחוריך, חזר לאחוריו, ראה ששוקלים בשרו במקולים, הוא ראה שחותכים את הבשר שלו לחתיכות ומוכרים את זה. אמר לפניו, ריבונו של עולם, זו תורה וזו סחרה. אמר לו, שתוק, כך עלה במחשבה לפניי. אדם שואל שאלה, אומרים לו, שתוק? צריכים להסביר לו, לענות לו, מה זה שתוק? לבו הקדוש ברוך הוא, משה, תבין, יש דברים שאפשר להבין אותם רק אם לא מדברים, רק אם מתבוננים, רק אם שותקים. יש דברים שמבינים שמדברים. בדרך כלל כשאדם מדבר והוא אדם נורמלי, אז המחשבה הולכת אחרי הדיבור, הדיבור הולך אחר המחשבה, הדיבור והמחשבה עובדים ביחד, כי אם המחשבה והדיבור לא ביחד זה לא טוב, ממש לא טוב. אבל יש מצבים שאדם בשתיקה יכול להבין יותר. זה מה שאמר לו הקדוש ברוך הוא. רבי עקיבא היה לו את המעלה הגדולה הזאת, היה לו את המעלה. ומעניין, אולי רגע קודם, לפני רבי עקיבא, משה עצמו, הקדוש רוצה מאוד להיכנס לארץ ישראל, הוא לא מבין למה, הוא מנסה עוד הפעם, עוד הפעם, כל כך חיכיתי להיכנס, עשיתי הכל. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? לרגע אחד, נראה בקטע ה-13, לרגע אחד, והתחנן אל השם בעת האילמו, שם אלוקים אתה אכילות להראות את עבדך, את גודלך, את ידך החזקה, שם אלו שמענו בארץ, שם עסק למעשיך וכגבורתך, אברנה, מהרה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן, הער הטוב הזה מלבנון, והתאבר השם בי למערכם ולא שמע אליי, ויאמר השם אליי רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. אל תדבר איתי יותר. איזה תשובה? שכל כך רוצה, אולי בורא עולם צריך להגיד לו את זה בצורה יותר נעימה, בצורה יותר עדינה. אומר לו בורא עולם, זהו, רב לך, אל תוסף דבר אליי בדבר הזה. כאילו אומר לו, די, לא יותר. לא. אומר לו, הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה באמת לדעת למה לא? אל תדבר איתי בדבר הזה. זאת אומרת, אם תהיה במצב של שתיקה, תוכל להבין את כל התמונה, להבין יותר, להבין רחוק, להבין לעומק, ואז יהיה לך תשובה לשאלה הזו. זה רבי עקיבא. הוא מקבל את המעלה הגדולה הזאת. איפה הוא מקבל את המעלה הגדולה הזאת של לדעת לשתוק? נותן לאדם את האפשרות להבין טוב יותר דברים. איפה? נאמר בחז"ל, בקטע 9-9 בעמוד השני, למעלה תניה, שחלה רבי אליעזר, נכנסו רבי עקיבא וחבריו לבקרו. רבי אליעזר בן הורקנוס היה רבם, אליעזר הגדול, והוא ישב בכינוף שלו, היה במיטה בחדר שינה, והם יושבים בטרקלין, ואותו יום ערב שבת היה. נכנס הורקנוס בלו לחלוץ צפיליו, היה יום שישי אחר הצהריים, הוא היה במיטה עם התפילין, הבן רצה להוריד לו את זה לפני שבת. גערנו ויצא בנזיפה. אבא שלו אמר לו, בשום פנים ואופן לו, מה פתאום, אתה לא מוריד את התפילין שלי עכשיו. אמר להם לחבריו, כמדומה אני שדעתו של אבא נטרפה. כבר שבת, צריכים להוריד את התפילין, הוא לא נותן לי. אז הוא לא בסדר. אז אם אבא לא בסדר, אתם לא יכולים להיכנס אליו. שומע את זה רבי אליעזר בן הורקנוס, אמר להם, דעתו מיושבת, רואים בצד, דעתו מיושבת, אבל דעת אם לא נטרפה. לא אני, אני בסדר. האישה, הבן, הם לא בסדר. למה? איך מניחים איסור סקילה ועוסקים באיסור שבות? הרי עדיין על האש יש את הדגים, עדיין על האש יש את המרק, יש את החמין, אי אפשר לשים את זה כך בשבת, מהר מהר צריך להוריד את זה, לשים את זה על הבלך. זה איסור סקילה, זה איסור דאורייתא. עם תפילין אפשר גם בשבת. תפילין הרי זה תכשיט שאדם לובש אותו כל יום. אז רק איסור שבות גם בשבת, אם מישהו צריך יכול ללכת עם זה. כך כותב רש"י. אז מה הוא בא אליי להתעסק איתי עם התפילין? קודם יסדר את האיסורי דאורייתא. כיוון שהיו חכמים שדעתו מיושבת עליו, נכנסו וישבו לפניו, בריחוק 4 אמות, כי הוא היה מנודה. אמר להם, למה באתם? אמרו לו ללמוד תורה בנו. אמר להם, ועד עכשיו למה לא באתם? אמרו לו, לא היה לנו פנאי. הם לא רצו להגיד לו שהוא בנידוי. אמר להם, תמה אני אם ימותו מיטת עצמם. הוא אמר לכל אלה שבאו, לא ברור לו אם הם ימותו מיטה רגילה. אמר לו, עקיבא ושלי מהו? אמר לו, שלך קשה משלהם, אל תשאל איך אתה תמות. ממשיכים חז"ל, זה הגמרא, ממשיכים חז"ל, בקטע העשירי, זו פרשת וירא. בחר רבי עקיבא, אמר לו, רבי, למדני תורה, זה התרגום מארמית, הוא לפני הוראת, אתה למד אותי תורה. פתח פיו רבי אליעזר במעשה מרכבה, היה שם האש שסביבה אותם, והחכמים האחרים הבינו שהם צריכים לצאת מהחדר. יצאו. לימד אותו, דילקתי כמה שורות, כל עומק וסודות עליונים שיש בשיר השירים. והשביע אותו שבועה שלא ישתמש בשום פסוק שבו, בשביל שלא יחריב הקדוש ברוך הוא את העולם מסיבתו. כי אין רצון לפניו שישתמשו בו הבריות. ומרוב קדושה שיש בו. ואחר כך יצא רבי עקיבא ובכה, ועיניו נובעות מים, אמר, ואי רבי, ואי רבי, העולם יישאר יתום ממך. נכנסו אחר כך כל שאר החכמים, שאלו אותו והשיב להם בדברי תורה. שכתוב כזה דבר נפלא, פעם יחידה, יחידה בחז"ל, כשרבי עקיבא בוכה, רבי עקיבא אף פעם לא בוכה, רבי עקיבא תמיד צוחק, למה הוא בכה כאן? מה קורה כאן? רבי עקיבא בא ואומר, מה אמרת רבי? רבי עקיבא בן הורקנוס אמר רבי עקיבא, כשהוא ימות, יחתכו את הבשר שלו לחתיכות. אז רבי עקיבא בוכה, הוא לא בוכה כי הוא מפחד. רבי עקיבא בוכה, הוא אומר, רבי, אתה חייב ללמד אותי תורה. עכשיו ללמד אותו תורה? הרבי שלו הולך למות, מה, ישב, מה, ילמד אותו תורה עכשיו? אלא הוא אומר לו, תלמד אותי דבר אחד. אבל כשזה יקרה כמו שאתה אומר, מה יגידו כל העולם? מה יגידו כולם? זו תורה וזו שכרה. זה רבי עקיבא הגדול, זה עמוד התורה, זה מה שקורה לו בסוף. זה יכול לעורר אנשים לחוסר אמונה. תן לי תשובה שאני אעביר לדורות הבאים, שאם קורה דבר כזה, שלא יחשבו חס וחלילה לא להאמין בקדוש ברוך הוא, כשהאמונה שלהם לא תתערר. תן לי תשובה לזה. אמר לו, בוא אני אתן לך תשובה. למד איתו את שיר השירים, זה היה ביום שישי אחר הצהריים, וזה אותו רבי עקיבא שאומר, כל השירים קודש, ושיר השירים קודש קודשים. מה ההבדל מקודש לקודש קודשים? קודש, נכנסים לשם הכהנים. קודש קודשים? לא, לא. כהן גדול פעם בשנה. זאת אומרת, שיר השירים זה דבר עמוק, דבר מחוסה. גם אם מגלים בו סודות, צריך לשמור אותם בשתיקה. לא להעמיד, לדבר עליהם. רבי עקיבא לימד אותו, יש דברים שרק אם שותקים, יכולים להבין אותם לעומק. יכולים לראות אותם עמוק. זה הוא לימד את רבי עקיבא. ומי אז רבי עקיבא הבין בדיוק למה הוא מתכוון, ותקף להסביר למה הוא מתכוון. ועד כדי כך, כשהחברים של רבי עקיבא, איתו ביחד, ולפנינו אומר את זה בעל פה, הגמרא במסכת מכות, עולים לירושלים ורואים שועל יוצא מקודש הקודשים, כולם מכירים? רבי עקיבא צוחק, החברים שלו בוכים, והם שואלים אותו, למה אתה צוחק? הם שואלים אותו, מה אתה רואה שאנחנו לא רואים? והוא עונה להם, למה אתם בוכים? מה, אתם לא רואים מה שאני רואה? מה הוא ראה? הוא ראה יותר מהם, כי הוא הבין שיש דברים שאפשר לראות אותם רק אם יודעים לשתוק. אז רואים את הדברים לעומק. בדרך אחרת לא רואים את הדברים בצורה ברורה. יכולים להיות גדולי עולם, מי היה שם? רבי אלעזר בן עזריה, רבי יהושע, רבי גמליאל, ענקי העולם היו שם. הם בחו, רבי עקיבא ראה יותר רחוק. והוא הסביר להם מה הוא ראה. נכון, מה שאתם רואים גם אני רואה, חורבן. אבל מה אמר הנביא? מה קרה כאן? מה רואים פה? מה עשה בורא עולם? הוא חרש, יון שדה תחרש. הוא לא החריב, הוא חרש. אם הוא חורש היום, מחר הוא יזרע, לאחר זמן תהיה צמיחה. אמרו לו, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. זאת אומרת, הוא לימד אותם, פתאום אמרו, וואו, הוא פתח להם את העיניים. הם הבינו משהו שהם לא שמו לב קודם. מה הסוד הזה של השתיקה? מה רואים בשתיקה הזאת? יפים ממצרים עם מזוודות רכוש גדול, מגיעים לים סוף, כבר אין מקום על כל החמורים שלקחנו, לשים את כל המזוודות של הכסף והזהב עוד יותר ממה שהיה בגזרת מצרים. ואז הולכים למדבר שלושה ימים ואין מים. מה אנחנו היינו עושים? בכל אחד יש איזה 20 חמורים, אולי 50, 80, תלוי בשיטות בחזל, מלא, הכל טוב, אבל אין מים. מה היינו עושים? עוד יום, עוד יש שלושה ימים בלי מים. בטוח, היינו באים ואומרים, ריבונו של עולם, משה, מה קורה פה? רוצים ואילונו עם על משה? הנה, נהיה בפנים. בקטע ה-15, למעלה בצד שמאל, ועשה משה את ישראל מים סוף. והיצאו למדבר שוב, והלכו שאתם יהיו למדבר ולא מצאו מים, ויבואו מראתה, ולא יכלו לשתות מים ממראה כי מראים מהם. הכם קרה שם מראה, הגיעו למקום, ראו מים, אוי יופי יופי יש מים, כולם רצו, התחילו לשתות, אוי בי. ומים מראים, ואילונו אמן משה למורמנשתם. נכון? בצדק, ויצעק אל השם, ויורר השם עץ והשתך אל המים, ויתקו המים, שם שם לחוק ומשפט ושם ניסה. ואז מה נאמר? ויהם שמוע תשמע לכל השם הלוקח, והישר בנם תעשה, ואז אתה למצוותיו ושמרת את חוקיו, כל המחלה אשר שמתי במצרים ועשים עליך, כי אני השם רופאך. מה זה קשור בכלל? ויותר מזה, תאמינו או לא, תראו מה אומרים חז"ל בקטע ה-16, והגמרא בבא קמא. קוראים בתורה בשני וחמישי, מי תיקן את זה עזרא? הרי את הגמרא, הרי זו לא היה תקנה של עזרא, זה התקנה של משה אהרון ומרים שנאמר והלכו ושקלתם עם המדבר ולא מצאו מים. דורשי רשומות אמרו אין מים אלא תורה, שנאמר הוא יקרוץ למלך ולמים, כיוון שהלכו שלושית ימים בלא תורה נילו, הגישו ריקנות. עמדו נביאים שביניהם ותקינו שיהיו קוראים בשבת, מפסיקים באחד, קוראים בשני, מפסיקים בשלישי ורביעי, וקוראים בחמישי, מפסיקים בערב שבת, כדי שלא ילינו ג' ימים בלא תורה. אני לא מבין, ממש לא מבין. הולכים למדבר שלושה ימים ואין מים, מבקשים מים, אפילו צועקים רוצים מים, כי זה באמת קשה מאוד. מה ראו חז"ל לבוא ולומר והלכו שתלתם עם המדבר ולא מצאו מים? ומה זה המים? אין מים אלא תורה. ואז נתנו להם תורה קצת בשני, קצת בחמישי, בשבת. הפסוקים מתפרשים כפשוטם. למה חז"ל ראו להסביר כאן שאין מים אלא תורה? מהו ההסבר? אלא יש פה דבר נפלא ביותר שבורא עולם מבקש ללמד אותנו מיד בפעם הראשונה שנהיינו בני חורים. זה היה מיד אחרי קריאת ים סוף. יצאנו מהים, יצאנו ממצרים עם עשירות אדירה, אדירה. קשה לתפוס איזה גודל עשירות היה לכל אחד ואחד. ואז רגועים, אין יותר מצרים, וירא ישראל את מצרים, מת על שפת הים, האסנס, המהות של מצרים, נגמר, ואז הולכים ברוגע, והנה פתאום אין מים. אין מים. ומשה צועק, אלא שקדוש ברוך הוא לא כועס. הוא אומר למשה, קח, תזרוק אותו למים. מה בעצם אומר הקדוש ברוך הוא למשה? ואומר לנו, בעולם שלנו אין מציאות של דבר מר. דבר מר לא יכול להתקיים בעולם. העולם הוא עולם של דברים טובים, לא של דברים מרים. אלא מה? אם יש מרירות, אם יש דבר שהוא מר מאוד, מאוד מאוד מאוד, והוא קיים, כי בתוך הדבר יש איזושהי מתיקות שצריך להגיע אליה. המתיקות הזאת היא מקיימת את הדבר. כי אם לכל הדבר לא היה שום דבר של מתיקות, הוא לא היה מתקיים. דוגמה. יש מושג, סוג של עדשים, שנקרא טורמוסים. זה מאוד מאוד מר. כדי ליהנות מזה צריך לשים את זה במים 7 פעמים, אחרי כמה שעות להחליף את המים, ואז מתגלה המתיקות שבזה. מי שאין לו את הסבלנות באמת לא יאכל את זה, אבל מי שיש לו נהנה מדבר שנראה בהתחלה מאוד מר ומגלים את המתיקות שלו. כשהמים במרה הם מרים וזורקים למים האלה עץ שגם הוא מר, ופתאום הכל נהיה מתוק. מה נהיה מתוק? מכיוון שכל מה שקורה שם בא ללמד אותנו, אם אנחנו מחוברים למקור, מחוברים לרות למקור, כל דבר קשה יהפך לטוב, כל דבר קשה יהפך לברכה. צריך סבלנות, סבלנות. ולכן באים חז"ל ואומרים לנו, מה זה הדבר הטוב? והלכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים, אלה מים על התורה. חיבור מסוים לתורה כזה או אחר מחבר אותנו למקור, וזה יוצר את הטוב. ולכן מיד במראה קיבלנו מיד מצוות, וזה מה שכתוב כאן מיד אחרי זה, והיה עם שמוע תשמע לכל השם אלוקיך, והישר בעיניו תעשה, והזמת למצוותיו ושמרת את חוקיו, כל המחלה ששמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך. מהו ההבדל בין רפואה של השם לבין רפואה של הדוקטור? בעולם הרפואה שרופא מרפא דבר אחד, הוא פוגע בדבר אחר. זה היום בדוק. השאלה היא, עד כמה הוא פוגע. והשאלה, מה עדיף? את מה עדיף? לרפות עבור הפגיעה במשהו אחר. אבל הקדוש ברוך הוא רופא כל בשר. כל הבשר נשאר בריא. זה לא רק שהוא רופא את כולם, הוא רופא כל בשר. לא חלק שנהיה עכשיו בריא, חלק אחר עכשיו נפגע ונהיה פחות טוב, חלש יותר. הוא מחבל, למה? כי הקדוש ברוך הוא זה מקור הטוב. הוא בחיבור אליו יוצר מצב, כי אני השם רופאך, יוצר מצב של בריאות שלמה. אם ככה, תראו כמה נפלא, כמה נפלא הדבר. משה רבינו, אחרי חטא העגל, רוצה הקדוש ברוך הוא למחוק את העם. אומר למשה, זהו. משה רבינו פונה ואומר, ויחל משה את בני השם אלוקם. ויחל, אומרים חז"ל, זה לשון מתיקות. מילה בארמית בקטע ה-17. ויחל משה, רבנן אמרו, מהו ויחל משה? עשה אמר משה, עשה את אמר מתוק. ויחל משה לשון חילוי מתיקות. כך נאמר, תורת כהנים, כיצד? אמר המברך בשם הבכי הברדה, ביפו, בשם רב שמואל, בר נחמה, כיוון שבאו ישראל למרה, מה קיבה בו מרת? כיוון שבאו ישראל, המדבר ביקש אלוקים מחלותן, אמר משה, ריבונו של עולם, ביקשת לבן את ישראל, מחלה אתה אותה מן העולם, לא כך אמרת לי במרה, הווה מתפלל, דאמור עשה אמר, אמר מתוק, אף עכשיו חלי מרירותם, תמתק את המרירות של ישראל ורפא אותם. וזה, והיכל משה, אתה לימדת אותי הרי לעשות את זה. אז הנה, עכשיו תעשה את זה לעם ישראל, אל תחלה אותם. פירוש הדבר, בכל דבר, גם אם זה קשה, יש בו זה משהו טוב, 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 עמוק, בפנים, שזה הקיום של הדבר. אם ככה, לך צעד נוסף יותר, לפני שנחזור לשאלות. תראו מה נאמר ביחזקאל, בנבואה הגדולה של אחרית הימים, בקטע ה-18. וישיבני אל פתח, וישיבני אל פתח הבית, והנה מים יוצאים מתחת מפתן הבית קדימה. כבר פה על בית המקדש, יוצאים משמיים, כפני הבית קדים, והמים יורדים מתחת מכתף הבית הימנית, מנגב למזבח. ואז מה קורה? המים יוצאים ומתחילים למלות את בית המקדש עוד ועוד ועוד, ואז הם יוצאים החוצה מהמקדש. היא אומר אליי, יראה את הבן אדם, הראית בן אדם ויוליכני ויושבני שפת הנחל משובני והנה אל שפת הנחל שימו לב עץ רב מאוד מזה ומזה הרבה עצים משני הצדדים ויאמר אליי המים האלה יוצאים אל הגלילה הקדמונה וירדו על הערבה ובאו הימה אל הימה המוצאים ונרפו המים המים האלה יורדים לערבה, לאיפה הם יורדים? יוצאים את המקדש לים המים, לים המלך לדד צי, לים המבט. והם הופכים את כל המים למים מתוקים. והיה כל נפש חיה אשר ישרוץ, אל כל אשר יבוא שם, יחיה. והיה הדגה רבה מאוד, כי באו שם המים האלה. וירפו, וחי כל אשר יבוא שם הנחל. ועמדו, והיה, עמדו עליו, נבגים, זאת אומרת, אנשים שרוצים לצוד דגים, מהגדי ועד נחל הגלים, והכל יהפך להיות ים עם חיים עם דגים. ומה יש שם? דגתם כדגת הים הגדול רבה מאוד. ועל הנחל יעלה על שפתו, מזה ומזה כל עץ מאכל לא ייבול עליהו, ולא ייטום פריו. ומה יש שם בסוף? והיו פריו למאכל, ועליהו, מה זה ועליהו? העלים לתרופה. מה זה ועלים לתרופה? כי אני השם רופאך. אז יוצאים מים מירושלים, יגיעו עד ים המלח, יהפכו את זה לים החיים, עם דגים, עם עצים, עם פירות, עם העלים, יקחו, ויהיו בריאים. מה כתוב כאן? כשמחוברים למקור, לשורש, גם הדד סי נהפך להיות, גם ים המוות נהפך להיות ים של חיים. של חיים בתוך המים, ולא רק של חיים בתוך המים, אלא גם של חיים של אנשים ששותים מהמים, שאוכלים מהפירות ואוכלים מהענפים ומהעלים שיש שם. זה חזר מלמדים אותנו ביציאת מצרים. כמה שאנחנו יותר מחוברים למקור, מחוברים יותר לשורש, ככה יש את הברכה הגדולה, ככה מתגברים על כל קושי. זה המפתח, זה המפתח הגדול. לכן אהרון הכהן שנמצא הכי קרוב לקודש, הוא רואה את הדברים עמוק עד הסוף. אז בעידום אהרון ודאי שהיה לו צער, צער נורא על מות בניו, בכלל לא שאלה. אבל כשהוא מסתכל על כל התמונה כולה, שאת המרגוע, כי הוא יודע לאיפה הדברים יגיעו, הוא יודע מה יהיה איתם. לא רואים את הדברים בהתחלה. ולכן, זה גם מסביר לנו, זה גם מסביר לנו בצורה נפלאה, למה אסור לבני אהרון לשתות יין. כי כשעובדים בקודש, הם רואים את הסודות, הם רואים את הפנימיות של הדברים. אלה סודות שצריכים להישאר אצלם אצל הכהנים. ונכנס יין יצא סוד. יין הרי מגלה את הסוד. יין מגלה את הפנימיות של האדם. הם צריכים להישאר עם הדברים האלה, זה התפקיד שלהם. הם לא רק שטוחים שלנו, הם גם שטוחים של בורא עולם הכהנים. הם מברכים אותנו, והברכה הזאת היא חלה ומתקיימת, כי הם גם שטוחים של בורא עולם. הם רואים דברים שעל פניהם לא מדברים עליהם בכלל. זה הכוח הגדול, לכן להם יש את הכוח גם לברך. צריך לדעת איך לראות. כשאברהם הולך לעקדה עם יצחק, הנערים לא רואים שום דבר. יצחק כשאברהם שואל יצחק, אתה רואה משהו? הוא רואה ענן קשור על ההר. יש כאלה שרואים, יש כאלה שלא רואים. השתיקה הזאת נותנת את היכולת לראות רחוק. לכן בשבת, שלנו יש, לכל אחד מאיתנו שתיקה. ממה? מדיבור של חול. איך נאמר? קטע 19, תשימי שבת עליך. לעשות חפציך ביום קודשי וקראת על השבת עונג. לקדוש השם מכובד וכיבדתו מעשות דרכיך למצוא חפציך ודבר דבר. אז תתענג על השם והקרתיך במותי הארץ והחלטיך נחלת יעקב אביך כי פי השם דיבר. מה זה למצוא חפציך ודבר דבר? שלא יהיה דיבורך בשבת כי דיבורך בחול. הנה בקטע ה-20 אומר השולחן ערוך, מרן המחבר, ודבר דבר שלא יהיה דיבורך של שבת כי דיבורך של חול. וכך אסור לומר דבר פלוני יצא למחר או סחורה פלונית. אתם מסיחות דברים מתאים אסור להערבות. זאת אומרת, הדיבור שלנו בשבת זה לא דיבור של חול, זאת אומרת זה דיבור אחר. הדיבור האחר הזה בעצם מביא אותנו לשתיקה. מדיבור של חול נותן לנו לראות את הדברים אחרת. בשבת אפשר להבדיל, אפשר לראות מה זה המבדיל מקודש לחול. מה זה שבת שלנו, מה זה שבת של אומות העולם. זה התורה באה ללמד אותנו. פרשה הזאת, פרשת שטויי יין, פרשה אותם של אדם ואביו, שהתורה חוזרת על הפרשה הזאת 4 פעמים בתורה. ביום כיפור שאנחנו קוראים את הפרשה הזאת, כתוב בחז"ל, כל המזיל דמעה בשעה שקוראים את הפרשה על מותם של אדם ואביו, מובטח לו מחילה. למה מובטח לו מחילה? זה הוא יוריד כמה דמעות, אלא כל המזיל זה לכל מי שמבין שבעצם מה קרה פה. היה פה שתיקה של אהרון הכהן, והשתיקה נתנה לו לראות את הדברים רחוק. דברים רחוק, זה נתן לו את האור הגדול, זה נתן לו את היכולת להבין. זה המפתח הגדול. כמה שאנחנו יותר מחוברים למקור, יש לה יכולת גם תמיד לראות את הדברים בצורה אחרת. אמרנו, אחד הימי שישי, תקופת האינתיפאדה, שיהודי קונה במחנה יהודה, בשוק, ירושלים, פירות, ירקות, סלים מלאים, היה, כך היה, סלים מלאים. עולה, עומד לחצות את הכביש לאוטובוס, האוטו בתחנה, הוא צועק לאנשים, תגידו לו לחכות, תגידו לו לחכות. והוא ככה רץ, והאוטו מתחיל לנסוע, והוא נופל על הכביש, וכל הפירות מתגלגלים, וכל הירקות, ומכוניות עוברות, ודורסים חלק, ושרט את הידיים, שרט את הרגליים, קרע את המכנסיים. אדם מבוגר, עזרו לו לקום, עשו מה שאפשר, מישהו עוד רשם את המספר של האוטובוס, רוצה להתלונן, ועד שמושיבים אותו קצת, שירגע, זמן קצר לאחר מכן, מתפוצץ האוטובוס. הרוגים, ירחם השם, לוויות נוראות במוצאי שבת. מה עושה אותו יהודי? מפריע לו המכנסיים שנקראו לו, האור שקצת נשרט לו, הפירות שהתקלקלו. היהודי הזה מברך הגומל, היהודי הזה עושה סעודת מצווה. אז בשעת מעשה זה נראה באמת, באמת באמת נורא. וזה דבר קטן, כקליפה. לעומת דברים נוראים שעם ישראל עבר. אבל כשיש את המבט הזה, זה השתיקה הגדולה. זה השתיקה שלנו. נכון? זה לא דבר קל. זה לא שתיקה בצד הטכני. זה יכולת להבין, אנחנו חלק מנצח. חלק מנצח ישראל. כשאדם מרגיש שהוא חלק מנצח, יש את הכוחות. תמיד להמשיך הלאה, לעשות דברים טובים, כי נצח ישראל לא ישקר ולא יחזר. זה הכוח שלנו. זה הפרשה הזאת. לראות את הדברים עובד באופן הזה, בצורה הזאת, תמיד יהיה לו את היכולת, תמיד להבדיל בכל דבר, בין קודש לחול, בין תמה לטהור, יהיה לו את היכולת להורות את בני ישראל, את החוקים אשר דיבר השם עליהם ביד משה, ולהבין כל המחלה ששמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאך. כל הברכות הכתובות בתורה באמת יחולו על כולנו, ומכוח זה נזכה באמת, מכוח אותה שתיקה, נזכה באמת, להגיע לזמן שהמצווה היא בדיוק להפך, להרבות ולדבר. בכל המרבה, תספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. יש זמן של שתיקה ויש זמן של סיפור. לחבר את הדברים, יתקיים בנו חמרה וריחה פיקחה.
ערב השם, שבוע הבא, גם אם תסע, תסע לכם.